יאללה, סגור. אז היי לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, e-commerce, איך לייצר אתר שמוכר. בפודקאסט אנחנו מדברים על כל מה שקשור בעולם האי-קומרס, מכירות, שיווק וכל מה שביניהם. הבאתי איתי היום את דניאל זעירן, קולגה מדהימה שמתעסק בעולם של ה-SEO, והוא יספר לנו קצת יותר על איך בעצם בצורה אורגנית לקדם חנות e-commerce כדי שתהפוך להיות חנות שמוכרת. אז דניאל, הממה
היי,
שלך. בסדר, מה קורה?
מעולה, הכל סבבה. טוב, אני אתן טיפה רקע על עצמי כזה, בקטנה.
יאללה, מעולה, דבר. לא הצגתי אותך באמת.
בסדר, הכל טוב. אז אני דניאל זרין, נעים מאוד. עוסק ב-SEO מ-2009 בערך. יצא לי לקדם ככה לא מעט אתרי e-commerce עם השנים, לדעתי כבר עברתי את ה-200. באופן כללי יצא להתעסק עם הרבה מאוד אתרים, הרבה מאוד תחומים, אז אני כזה די מכיר את זה טוב. אני מתעסק רק בשוק הישראלי, חשוב להגיד. שוק הבינלאומי מתנהג קצת אחרת, הכל שם הרבה יותר תחרותי, יותר מתקדם כזה. אז
למרות שישראלים יגידו לך שהשוק שלנו תחרותי, כן?
תחרותי, הכל יחסי, כן? בארצות הברית נגיד זה רמה אחרת לגמרי של תחרות, פסיכי לגמרי. אז כל מה שאני אומר זה ככה מבחינתי נכון ותקף לשוק הישראלי. בחו"ל אני יודע שזה דברים קצת עובדים אחרת, העיקרון אותו עיקרון, אבל הרמות קושי והתקציבים וכל שם פי 10 ממה שהולך פה. זהו, זה בגדול.
אז סבבה, אז בוא נתחיל עם שאלת השאלות, שאני
כן.
מניחה ששואלים אותך את זה בלי סוף. מתי וכמה זמן מגיעים למקום הראשון של גוגל, והאם אפשר להתחייב או אי אפשר להתחייב, מה עושים בעצם עם בן אדם שכן מתחייב לנו להגיע למקום הראשון תוך איקס זמן?
קודם כל להתחייב זה לא רציני בתחום הזה, כי זה תחום שאנחנו עובדים הרבה על שטח אפור ואין לנו באמת שליטה, בטח לא 100% שליטה על הדירוגים בגוגל. אז להתחייב בתחום הזה זה לא נהוג, כן? זה קצת דגל אדום כזה אפילו. אפשר להתחייב על תפוקה, זאת אומרת חודש אני אתן לך X כישורים, מאמרים, whatever, פעולות שבאמת אפשר למדוד ולהוכיח שנעשו, תוצאות זה משהו אחר. אבל צריך לזכור שקידום אורגני, המטרה המרכזית שלו זה להגדיל טראפיק לאתר, טראפיק אורגני, טראפיק רלוונטי, פחות משנה מאיזה ביטויים זה מגיע, כל עוד זה ביטויים שמשרתים את המטרה של האתר, בין אם זה מכירות, לידים וזה. וטראפיק מגיע ממלא מלא 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 ביטויים, זה מה שלמדתי היטב עם השנים. ככל שאני עושה את זה אני זה יותר מחזק לי את הדבר הזה, שטראפיק אורגני מגיע רוב הטראפיק בעצם מגיע מביטויים שאנחנו בכלל לא מודדים, לא מודעים אליהם, לא מסתכלים, הם לא יודעים שאנשים מחפשים ככה בכלל. יש את החוק פרטו, נכון? 80-20, אז 80% מהטראפיק זה מביטויים שאנחנו בכלל לא מנסים לקדם. והם מתקדמים פשוט על הדרך, כי ככה זה עובד. אנשים הם לא רובוטים, אף אחד לא מחפש לפי תבניות של מחקר מילות מפתח ודברים כאלה. אנחנו עושים את המחקר בעיקר שיהיה לנו סוג של אינדיקציה, מדגם כזה, כן? מה אנחנו רוצים לקדם, איזה תחומים, איזה נושאים בגדול, ובפועל מה שמתקדם זה הרבה דברים מסביב. וככל שיש לנו יותר תוכן באתר, גם יותר עמודים וגם יותר טקסט באופן כללי, ככה נגלה שאנחנו בעצם מקדמים יותר ויותר ויותר ביטויים במצטבר, ולכן SEO זה ערוץ שאני כל כך אוהב וכל כך מעריך אותו ו מתמקד רק בזה, כי זה פשוט אפיק מאוד מאוד אפקטיבי לטווח ארוך, מאוד אסטרטגי וחוסך מלא כסף על ממומן.
איך בעצם אתה יכול לדעת, הרי מבחינת אמרת שביטוי המפתח אנחנו נותנים לאנשים, איך אתה יכול לדעת נגיד מילה, זאת אומרת אם אנחנו עושים חקר, אז מילה מסוימת שאנחנו יכולים לחזות שהיא כן תביא לנו יותר טראפיק, לא תביא לנו יותר טראפיק, כאילו על סמך מה נגיד שאנחנו עושים את החקר מילות מפתח, אנחנו יכולים להתכוונן על תוך כמה זמן פחות או יותר ייכנס לנו טראפיק מסוים לתוך האתר, והאם מבחינת תהליך, אם נגיד אנחנו לקוח לצורך העניין, הרי חלק מה-SEO זה גם עניין מיתוגי, זה לא רק עניין של מכירות. אז אם יש הבדלים, נגיד אם לקוח בא ואומר לך, שמע, אני רוצה עכשיו רק להביא לידים, האם בכלל SEO זה הפתרון הנכון עבורו, ומה אנחנו צריכים כאילו להציע לו?
כן, SEO זה פתרון נכון, תכלס כמעט לכל סוגי האתרים, אבל זה מתאים לאנשים שקצת יותר חושבים אסטרטגית ולטווח ארוך, כי זה לא מתאים למי שרוצה כזה כאן ועכשיו, כי זה בדרך כלל זה לא יעבוד. זה תלוי כמובן בתחום, ברמה התחרות ובנקודה פתיחה של האתר. יש אתרים שהם לא מתחילים מאפס, והם כבר כן מקבלים עבודה, מכירות מהאורגני, ופשוט אפשר לחזק את זה, כן? זה משהו שאין לו תקרת זכוכית. ויש כאלה שהם יותר בהתחלה. אם זה אתר שרק עלה לאוויר, או אתר שקיים הרבה זמן, אבל לא נגעו בו מעולם ברמת הקידום, אתרים כאלה יכולים לקחת באזור החצי שנה, שנה, רק להגיע לעמוד הראשון, להתחיל לצבור נוכחות טובה בגוגל, שמשם מתחילים להגיע כניסות. אז זה מאוד משתנה. מה שמשפיע בעיקר זה, כמו שאמרתי, רמת התחרות, נקודת הפתיחה של האתר ואיזה ביטויים מקדמים בפועל. מה שקורה בדרך כלל, נגיד אם אנחנו מתרכזים היום בקידום אתרי e-commerce, אז ה-level הנמוך יותר של התחרות זה ביטויים שקשורים למוצרים. נגיד נעלי נייק שחורות, כן, כזה. ואפילו יש ביטויים הרבה יותר ממוקדים מזה, נגיד דגם ספציפי. לעומת נעלי נייק, שזה ביטוי רחב וביטוי שמתאים לקטגוריה. אז תמיד ביטויים שהם יותר ספציפיים, בדרך כלל זה גם אומר יותר מילים בביטוי, ביטויים של 3-4 מילים כזה, התחרות יורדת משמעותית, וככל שזה רחב יותר, נעלי נייק, נעליים, התחרות עולה ולוקח יותר זמן לקדם את זה. בהרבה מקרים גם מראש לא נרצה לקדם את זה, כי התחרות כל כך גדולה, ואין לנו סיכוי מול ה... מפלצות שיש שם בתחום הזה. וגם מבחינת עלות תועלת, זה לא בהכרח יהיה שווה את זה.
עכשיו, תכלס, אם נדבר עם כל בעל עסק, המשפט הראשון שהוא יגיד לך, זה התחום שלי, הוא הכי תחרותי. הרי כל אחד חושב שאיפה שהוא נמצא, זה התחום שהוא בעצם מאוד מאוד תחרותי, והוא נמצא מול מפלצות, נגיד, לקרא להם. אז איך אנחנו יכולים באמת לכוון בן אדם על התחום שלו וכמה הוא תחרותי או לא תחרותי כשאנחנו מתחילים איתו בעצם איזשהו תהליך, גם אם האתר שלו התחיל מנקודת האפס וגם אם האתר שלו היום כבר קיים ואנחנו בונים אותו מחדש ומתחילים לקדם אותו בעצם?
זה עניין שבא הרבה עם הזמן ומיומנות. אני למשל, כמעט כל תחום שאני נתקל בו אני יודע להגיד די מהר מה רמת התחרות שם, באופן כללי. צריך גם לזכור שכל תחום, בכל תחום בתחת, בכל נישה, יש תמיד את הביטויים היותר קשים והפחות קשים. גם תחום מטורף, כמו שלי למשל, קידום אתרים, גם שם אפשר למצוא את הביטויים האלה, שאפשר יהיה לקדם נגיד תוך באזור החצי שנה, גם אם זה אתר חדש לגמרי. וככל שעושים את זה יותר, אפשר לצבור יותר דאטה. למשל, ה-Search Console של גוגל זה כלי מעולה לדבר הזה, כי הוא מראה לנו בעצם על איזה ביטויים באתר שלנו נחשף לאור זמן, ומשם אנחנו יכולים לגלות הרבה מאוד רעיונות של ביטויים שאפשר לקדם, שהתחרות שלהם הרבה יותר נמוכה. רואים גם כמה פעמים נחשפים וכאלה, זה מתחבר למה שאמרתי מקודם, שנגלה, אני למשל, בקונסול שלי אני יכול למצוא מעל 10,000 ביטויים, כן? זה לא שהאתר שלי כזה גדול, יש לי באזור 1,000 עמודים באתר, אבל כל עמוד נחשף על כמה מאות ביטויים, אז כמה עשרות או כמה מאות לפחות. אז זה כל היופי בדבר, זה בין פשוט מלא מלא דברים, דברים שלא הייתי בכלל מדמיין שאנשים מחפשים, אבל עובדה בשטח, זה מה שקורה.
יש תחום ספציפי שעד היום קידמת, שהרי אתה יותר מתחבר אליו, פחות מתחבר אליו?
אני מאוד אוהב e-commerce, מאוד אוהב לקדם אתרי e-commerce, זה אתרים שמאוד אפקטיבי לעשות בהם אורגני, כי בדרך כלל זה אתרים שיש בהם מינימום כמה עשרות עמודים, הרבה אתרי e-commerce שיוצא לקדם ככה בשוטף, זה אתרים של אלפי עמודים, אז אתרים האלה אפשר לראות בהם גדילה מאוד משמעותית, כי ככל שיש יותר עמודים באתר, ככה יותר נכון לעשות לו אורגני, וככה אורגני בעצם משפיע יותר על הטראפיק, כי זה אורגני זה רוחבי. אז זה משפיע בעצם על כל העמודים שיש באתר. אז אתרים נגיד של אלפים או עשרות אלפי עמודים, הם יכולים להגדיל את הטראפיק שלהם יחסית מאוד 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 מהר, וזה יכול לקרות רק עם אורגני. אם עושים את זה עם ממומן, זה אומר להיפרד מהרבה מאוד כסף. ואורגני זה סכום קבוע שהוא יחסית לא כזה גדול, ביחס לנגיד ממומן של אם את עושה קמפיין מומן שמביא 10,000 כניסות בחודש, ניקח ברשבון שכל קליק בגוגל זה כמה? כמה שקלים, נכון? לפחות. נגיד, שקל זה, זה, זה קיצוני, זה זול קיצוני. פעם זה היה הרבה יותר ככה נפוץ, אבל היום קליק בגוגל זה דבר יקר, זה, זה לפחות כמה שקלים, בהרבה תחומים. זה אומר להיפרד מלא מעט כסף, בשביל להביא אותה כמות שהאורגני יכול להביא אחרי תקופה די קצרה נחסית. אז שוב, אני תמיד חוזר לזה, אבל אני פשוט כאילו...
אתה משוחד, מה שנקרא.
לא, אני באמת רואה את זה, כאילו, אני מסתכל על זה אובייקטיבית. אם הייתי בעל עסק, אם היה לי חנות, אין ספק שהייתי מתחיל עם האורגני, כאילו, מ-day one, אפילו עוד לפני, כן?
ומה קורה, נגיד, עם חנויות שהם עובדים עונתית? הרי הזכרת מקודם את נייקי. עכשיו, נייקי, לצורך העניין, יש להם הרי תקופות, או כל תחום האופנה. אז נגיד יש חנויות שהם בתקופה מסוימת עובדים בחורף, מתחלפת קולקציה, הם לאו דווקא משאירים בעצם את הקולקציה של החורף או הקיץ, ואז כאילו הביטויים האלה הולכים לפח, כי אם אנחנו מקדמים את המוצרים שלהם, לפי מה שציינת קודם, אז מה עושים בסיטואציה כזאת?
אוקיי, אז יש ביטויים שמה שנקרא evergreen, ביטויים שהם רלוונטיים כל השנה, דברים כלליים יותר, נעליים או סמלות או מה שזה לא יהיה, ויש ביטויים שזה נכון, שזה עונתי, נגיד בתחום המתכונים רואים את זה הרבה, תמיד יש כזה חיפושים לפי חגים, קונים לפסח, לראש השנה וזה, אז צריך לקחת בחשבון שכל עוד דבר שרוצים לקדם, צריך לעשות את זה נגיד לפחות חצי שנה מראש, נגיד עכשיו אנחנו בחורף, אז מתכונים לפסח, לצורך העניין אני צריך מעכשיו,
להתחיל לקדם בעצם.
לחזק את זה, שיות מוכן למאני טיים, ובתחומים כאלה זה פיקים מטורפים, זאת אומרת כל החיפושים, הממוצע השנתי יכול להתנקז ליום יומיים כזה, כן? זה גרף כזה שחיפושים פתאום, היום עצמו, הפסח, מה שזה לא יהיה, בלייק פריידי, כל דבר שהוא כזה, זה קופץ בטירוף, ואז אם לא נהיה שם ברגע המתאים, במקומות הראשונים, בעצם פספסנו, זה כסף הרצפה.
עכשיו, כמה באמת, הרי אנחנו בכל זאת בישראל, כמה באמת מהניסיון שלך, בעלי העסקים בעצם מתכננים את התקופה הזו מראש? ציינת מתכונים לפסח, אז אנשים, אני מתוכה שגם אנשים שמקשיבים לנו עכשיו, אומרים, מה רגע, אנחנו עכשיו נמצאים בנובמבר, מה צריך עכשיו להתחיל לחשוב על פסח? לרוב כולם נזכרים בדברים בדקה ה-90. זו התרבות שלנו בסופו של יום. אז מניסיון שלך, איך זה בעצם עובד?
אז יש כאלה שבאמת אומרים את זה, אבל כמו שאמרת, בהתראה קצרה מדי, אז מי שעושה אורגני מספיק זמן, הוא כבר אמור להכיר את הדברים האלה, זה בא עם הניסיון, וצריך פשוט להכין את הלקוח, שאוקיי, אנחנו בעצם כל הזמן, בתחומים עונתיים, צריך כל הזמן לעבוד לקראת הדבר הבא. כמו שאמרתי, בפרק זמן מספיק ארוך, חצי שנה זה עוד כזה, אפילו יכול להיות גבולי, אבל זה מאוד תלוי גם מה המצב האתר. כן, אם זה אתר שהוא די חזק, יכול להיות שזה גם חיזוקים נקודתיים של חודש, חודשיים לפני, יכולים מאוד לעזור.
מה אתה ממליץ נגיד ללקוח חדש, שעכשיו בנה את האתר שלו, מבחינת התהליך של ה-SEO, או איך זה עובד שהוא מתחיל איתך תהליך?
אוקיי, השלב הראשון, זה בדרך כלל אני עושה איזושהי שיחת היכרות, להבין, אני גם תמיד מסתכל על האתר לפני שאני עושה את השיחה הזו, אני משתדל, כן? יש כאלה שלא שולחים אתר, אז אני מבקש במייל, אני מאוד אוהב לבוא כזה מוכן, ותמיד יש את הבדיקות הקבועות שאני עושה, שזה, קודם כל מה זה אתר הזה, מה אני שם, מה התחום, מה זה, איזה סוג אתר זה, e-commerce, אתר לידים, אתר תדמית, אתר זה, בודק כמה עמודים יש באתר, בדיקה מאוד חשובה, עושים את זה על ידי חיפוש בגוגל סייט, נקודתיים, כתובת האתר, זה ככה, בשביל לקבל אינדיקציה בעצם כמה בשר עם מה יש לנו לעבוד פה ובודק בכל מיני כלים מה המצב האתר כרגע מבחינת SEO, מה המצב הדירוגים, כמה קישורים יש לו, האם זה קישורים טובים, קישורי ספאם, כל מיני דברים כאלה, ואז אני כבר מגיע הרבה יותר מוכן ואומר לבעל אתר בעצם מה אני הולך לעשות, מה הפערים פה, כן? יש אתרים נגיד שמאוד חסר להם תוכן, יש כאלה שמאוד חסר להם קישורים, יש כאלה שחסר להם הכל, שממש הם מתחילים כלום, אז אני בא, אני מסתכל על הדברים האלה, ואז אני פשוט אומר ללקוח, אוקיי, זאת התוכנית, זה מה שצריך לעשות, כמה זמן בערך זה ייקח, לפי קושי של התחום ונקודת הפתיחה, וזה בגדול ככה, זאת איזושהי ערכה, ואחרי זה בשוטף מה שעושים זה מחקר מילים, זה השלב הראשון, עושים מיקוד כזה, מה אנחנו הולכים לקדם, באיזה סדר עדיפות, ולאחר מכן זה כל הפעולות עצמם, שזה בדרך כלל זה שלושה דברים עיקריים, זה תוכן לאתר, קישורים ואופטימיזציה.
עכשיו, מבחינת קישורי ספאם שהזכרנו קודם, כמה בעצם, הרי הרבה פעמים אנשים לא כל כך מבינים את המשמעות של זה, כי לא מדברים איתם על זה יותר מדי לעומק. אם אני אקח, אקביל את זה נגיד לעולם של האינסטגרם, אז אם היינו הולכים לפני כמה שנים, היום אנשים יודעים, למרות שעדיין הם עושים את זה, בכל העולם של הקניית עוקבים. עכשיו, פה קישורי ספאם זה קצת שונה, כי זה גם תחום שהוא קצת אפור, אז כמה זה מבחינת השפעה, ואיך אפשר לזהות, נגיד, אם הולכים לתת לנו קישור ספאם, נגיד בן אדם יושב עם איזושהי חברה מסוימת להיכרות של תהליך של SEO, מה בעצם הנורות האדומות שהוא יכול לדעת, שבו הולכים לשים לו קישורים שהם לא אפקטיביים, ובסופו של דבר יפגעו לו באתר, ועד כמה זה בעצם משפיע, בוא נדבר על זה.
כן, אז קישורי ספאם היום זה קטע די נפוץ, אני לא מדבר בהכרח על חברות קידום שעובדות בצורה כזאת, אלא הרבה פעמים הקישורי ספאם נוצרים באופן אוטומטי, על ידי כל מיני בוטים וכלים שעושים כזה קרולינג, סורקים אתרים ומעלים אותם באיזה אינדקס או משהו כזה, הרבה מהספאם הזה זה פשוט כלים שרוצים שניכנס אליהם בשביל לקנות איזה משהו או דברים כאלה, יש המון ספאם בסגנון הזה, ספאם אוטומטי בעצם. אז יש את זה, שגוגל יודע היטב להתעלם מהדברים האלה, אז כאילו אין מה לחשוש מזה. אני רואה את זה המון, כמעט בכל אתר שני שאני בודק, יש קישורי ספאם כאלה. זה לא תמיד בכמויות מטורפות, לפעמים זה כמה בודדים, לפעמים זה כמה עשרות כאלה. אז גוגל כבר יודעים כאילו לסנן את זה, זה לא כמו פעם שכל קישור ספאם כזה היה פוסט נזק לקידום של אתר. בגלל שזו תופעה מאוד נפוצה, אז גוגל כבר יודעים, הם עשו את הפילטרים שלהם, ובעצם לא צריך להתייחס לקישורים הזה, לא עושה נזק. ויש את הקישורים שהם ספאם, בוא נגיד יזום, שזה יכול להיות מישהו שמנסה לפגוע במתחרה שלו, על ידי הפצצת קישורים ברמה נמוכה. גם זה פרקטיקה שכמעט כבר לא עובדת היום, כי גוגל מאוד השתכלל עם הנושא. אחרת מה שהיה קורה הייתה אנרכיה בעצם בגוגל, וכל אחד היה יכול לנסות לפגוע במתחרה שלו רק על ידי איזשהו מפציץ קישורים, וזה נורא קל לעשות את זה, אתה קונה מאיזה פייבר כזה, $5, 10,000 קישורים, יש מלא כאלה, וכביכול בואו נעשה עכשיו נזק לזה, אבל זה כבר לא עובד, כן? זה מאוד קשה לעשות ספאם ברמה גבוהה, שזה יהיה באמת אפקטיבי, לרעה הכוונה. ויש חברות קידום שמוציאות קישורים מאתרים ברמה מאוד מאוד נמוכה, בוא נגיד שזה זה כבר זה משהו שכן, אם זה קורה בכמות גבוהה ובתדירות גבוהה, זה משהו שכן יכול לעשות נזק, כי זה קישורים שגוגל כן סופר אותם, אבל לא נותן להם יותר מדי כאילו קרדיט, אז באיזשהו מקום זה כן יכול לפגוע, אם רוב האתר הוא מקבל קישורים שהם רק כאלה.
אוקיי, ומה לגבי, יש הרבה חברות קידום גם שמבטיחות בעצם קידום באמצעות בוטים ו וכו וכו, מה ההשלכות בעצם של דבר כזה על האתר?
זהו, גם פה יש כל מיני סוגים של בוטים, יש כאילו קטע כזה בשנים האחרונות של בוטים שאמורים לדמות התנהגות אנושית, זאת אומרת, מחפשים את האתר בגוגל, איזשהו ביטוי שאתר מופיע בו, לוחצים על האתר, לוחצים על התוצאה, ואז חגוללים באתר, נשארים בו כמה דקות, עוברים בין עמודים, כל הדבר הזה רק בשביל לדמות שזה אתר שהמשתמש אוהב, שנותן חוויה טובה לגולש וכאלה, ושעושים את זה הרי בהרבה פעמים, כאילו מהרבה מחשבים שונים, הרבה כתובות IP שונות, כל המטרה של זה לדמות התנהגות אנושית, ולגרום לגוגל לחשוב שזה אתר שאנשים אוהבים, זה אתר טוב, ושראוי להיות בדירוגים טובים יותר. אז כשמדברים על קידום רובוטי כזה או קידום אוטומטי, זה דברים כאלה, צריך ממש להפעיל משאבים ושרתים ומחשבים שונים של ממש אופרציה, אז יש חברות שזה מה שהן עושות, להגיד שזה יכול להיות תחליף לקידום מסורתי, נגיד קישורים, תוכן וזה, קשה לי להאמין, זה יכול לעבוד בתקופה לא קצרה אם עושים את זה לאור זמן, אבל ברגע שעוצרים את זה, פתאום כל המדדים משתנים בצורה קיצונית, כן? פתאום האתר, גוגל מסתכל עליו אחרת, אז זה גם, אם משנים את הדבר הזה, זה יכול גם לעשות נזק לא קטן. אני לא מאמין בשיטות האלה, בטח לא, לאור זמן. זה יכול להיות נחמד למי שרוצה לעשות טסטים על אתרים שנגיד לא אכפת לך לשרוף אותם ודברים כאלה, אבל כשיטה, קידום לבן זה לא, אוקיי? זה ברור שזה מניפולציה, וכנראה לא מחזיק לאור זמן. אז זו דעתי בנושא.
אז זה בעצם ההבדל בין קידום לבן לקידום שחור, מה שנקרא. מה ההשלכות בעצם של שני הדברים האלה? זה פשוט שהאתר יפסיק, ברגע שמפסיקים את הבוט, אז האתר מפסיק להופיע, כאילו מבחינת ההשלכות שלו, במקומות הראשונים, או כל הדברים שקיבלנו ואנחנו רוצים מהקידום האורגני.
זה לא תמיד כזה קיצוני, יכול להיות שהאתר הוא באמת אתר טוב, והמדדים שלו היו טובים גם בלי הבוט הזה, אבל משהו שם כנראה ישתנה, כן? זה גם, זה לא יכול להיות בכל מצב תחליף לתוכן, קישורים, כי גוגל מסתמך על הרבה מאוד דברים, זה לא רק פרמטר הזה. גם אם יש לך תוכן מדהים, ואתה בנישה תחרותית, אתה לא תתקדם טוב כמו אלה שעושים גם תוכן וגם קישורים ברמה גבוהה, אין סיכוי. זה גוגל בכך מסתכל על המון 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 פרמטר, מעל 200, וזה פאזל שלם של דברים, אז אתה לא יכול להיות מקודם טוב רק בסיס דבר אחד. זה אף פעם לא עובד.
אז תמיד המסקנה היא שהתוכן הוא המלך שלנו, אין מה לעשות.
התוכן הוא המלך, אבל התוכן הוא... בוא נגיד...
התוכן טוב הוא המלך.
התוכן הוא המלך והכישורים הם המלכה, נגיד
ככה. כן, בסדר, ככה זה בשביל זוגיות טובה, צריך שניים, לא? אז ככה, נדבר על נושא כמעט אחרון נראה לי, נושא של העברות אתרים. שבעצם בן אדם, יש לו אתר שמקודם די טוב, והוא מחליט תוך, לא יודעת מה, 5-10 שנים, אנשים רוצים לעשות, להשתפר, דברים השתנו בתוך העסק, והם בונים אתר מחדש. ואז הם תמיד בהיסטריה, שכאילו מקודמים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואז הם יבנו אתר חדש, ופתאום הם חוששים שהם יתחילו בעצם מנקודת האפס. אז איך בעצם אנחנו יכולים לבצע להם אתר העברה? בצורה טובה ורגועה, וכמה באמת העברות בין האתר פוגעות בנושא הטראפיק והקידום שנעשה עד היום.
אוקיי, זאת סוגיה שאני מתמודד איתה די הרבה. יוצא שכמעט כל חודש אני מלווה איזה לקוח שבתהליך שדרוג, עובר אתר וכזה. הפרוצדורה הנכונה זה בעצם לבנות את האתר החדש, באיזושהי סביבת פיתוח, זה בדרך כלל קישור זמני כזה, ושם עושים את הבדיקות שכל התוכן עובר, אלא אם כן יש תכנים שלא מעבירים אותם בכוונה, ואז פשוט צריך למצוא להם אלטרנטיבה, שזה בדרך כלל להפנות אותם לאיזשהו עמוד אחר. למשל, אם יש איזשהו מאמר שלא עובר, אז את המאמר הזה אפשר להפנות לקטגוריה הרלוונטית, או לאיזשהו מאמר דומה, או משהו כזה.
מה הסיבה שנחליט בעצם לא להעביר? הרי אם התוכן... הוא קיים לנו באתר הנוכחי, אנחנו נרצה מן הסתם שהוא יעבור גם לאתר החדש.
אז יש כאלה שכחלק מהאתר החדש, הם עושים גם סוג של ריאורגניזציה או מיתוג מחדש, או מיקוד מחדש בעסק, ויש נגיד שירותים שהם מבטרים עליהם, לא רוצים להתעסק איתם יותר. לדוגמה, אז הם לא ירצו להעביר את התכנים, כי זה סתם ייצור להם רעש, לידים לא רלוונטיים וכו'. אז את העמודים האלה בעצם אנחנו צריכים למצוא להם פתרון, או שמפנים אותם לדף אחר, בדרך כלל זה הפתרון, עושים הפניות. אז השלב השני, כאילו אנחנו בעצם בונים את האתר החדש ברקע, שלב ראשון זה באמת להעביר את כל התכנים, שלב שני, זה לא בכלל בסדר הזה, אבל זה דברים שצריך לעשות. דבר שני זה התגיות, טייטלים, דסקריפשנים, לוודא שהכל עובר כמו שצריך, והפניות, שזה סופר חשוב, הפניות 301, שזה עושים בעצם כל העמודים שרוצים להעביר אותם, באתרים מאוד מאוד גדולים, נגיד של אלפי, עשרות אלפי עמודים, אנחנו בדרך כלל לא נעשה הפניות לכל העמודים, אלא אם כן זה איזשהו אתר עם, לא יודע מה, תקציב ומשאבים בלי סוף, בדרך כלל זה לא המקרה.
אז על סמך מה בעצם אתה בוחר, באמת, כי זה נקודה עקב אכילס של הרבה בעלי עסקים, על סמך מה אתה בוחר, אם יש לי אתר נגיד עם עשרות אלפי עמודים, או אפילו אלפי עמודים, על סמך מה אנחנו בוחרים, מה העדיפות בעצם לבצע את העברה, מבלי לפגוע לנו בעצם בתהליך של הקידום.
כן, אז גם פה חוק ה-80-20, חוק פרטו, נכנס לתוקף, אנחנו בעצם לוקחים אנליטיקס שנה אחורה, מסתכלים מהם העמודים שהביאו 80% מהטראפיק בשנה האחרונה, ובדרך כלל נגלה שזה מספר יחסית קטן של עמודים. זה יכול להיות 20% מהעמודים של האתר. זה הרבה פעמים ככה, זה מתחלק תמיד בין דף הבית ועוד כמה עמודים חזקים, ונעשה רק להם את ההפניות. זה יכול לחסוך מלא מלא עבודה, עבודת נמלים, ובעצם מה שנשאר זה כל מיני עמודים שמביאים לנו פירורים כזה, כל אחד מביא את השלוש כניסות בשנה, כן? אז זה זניח, וזה דברים שאפשר להחליק עליהם. אז כמה שיקרה, אחרי המעבר לא נפסיד יותר מדי טראפיק, וגוגל ככה יעשה את ההתאמה לבד וימצא את העמודים החדשים די מהר, אז ככה שההפסד פה הוא לא משמעותי. ויש את המחמירים שממש רוצים להעביר הכל, ואז זה בסדר, כאילו אפשר לתמחר את זה, זה לא כזה ביג דיל. ויש גם מקרים שהעברה היא מאוד פשוטה, שנגיד אם רק הדומיין מתחלף, אז זה יחסית פשוט, כי זה עושים הפנייה אחת גורפת שפשוט מתקנת את כל ה-URLים, ויש מקרים שאפשר אפילו לשמר את הכתובות URL, זה המצב האידיאלי, לא צריך לשנות, לא צריך לעשות את הפניות בכלל, הכתובות נשארות, רק האתר מתחלף.
שזה מרבית המקרים, אבל מרוב המקרים אתר, זאת אומרת יש את האתר הזמני ובן אדם רוצה להישמר אל הדומיין הקיים שלו, לא?
הדומיין בדרך כלל נשאר, אבל אם נגיד מעבירים מערכת, למשל מוויקס לוורדפרס, מוורדפרס לג'ומה, אז לא תמיד אפשר לשמר את ה-URL, כי כל מערכת מתנהגת קצת שונה, כן? לפי איך שהאתר בנוי, יש ASP, PHP, כאלה, אז לא תמיד נוכל לשמר את הכתובות URL, במידה ונוכל זה המצב האידיאלי.
זאת אומרת שמבחינתך אם בן אדם עובר מוורדפרס לוורדפרס, אז הוא מסודר. אבל אם הוא עובר מפלטפורמה אחת לוורדפרס חדש, אז פה יש לנו בעצם את האתגר של השימור.
אז אתה לא, יש מערכות שכן אפשר לשמר את הכתובות URL, למרות שזה שתי מערכות שונות, ויש מקרים שזה בלתי אפשרי, או שדורש נורא כזה פיתוח ועניינים.
אז ברמת העיקרון אנחנו יכולים להרגיע בעצם אנשים, שעוברים בין אתר לאתר, גם אם הם עברו בין פלטפורמה לפלטפורמה, שהם יכולים להיות רגועים ושישמר להם ה-SEO שלהם ברמה טובה. כמה זמן זה בעצם לוקח ומתי הם רואים את האיפוס הזה? הרי בסופו של דבר העברה בין דומיינים זה עדיין איזשהו שוק לאתר, זאת אומרת מבחינת גוגל.
כל התהליך הזה, זה תלוי בגודל האתר, עד שגוגל ככה סורק הכל מחדש ומעכל את מה שקורה. זה תהליך שיכול לקחת אפילו כמה חודשים עד שכל הסריקה, כל העניינים. מה שקורה מהרגע שאתר בעצם מתחלף, אז יש תקופה שגוגל סורק שני אתרים במקביל, את הישן ואת החדש, לוקח לו זמן להגיע לכל העמודים, ואז יכול להיות מצב של ככה זעזועים בדירוגים בצורה זמנית בדרך כלל, ואולי איזו פגיעה מסוימת, זה לא תמיד קורה, ואחר מכן זה מתאפס, אחרי שגוגל ככה שורק את הכל מחדש, ובהרבה מקרים שלי יצא לראות, דווקא אתר מרוויח בדירוגים, אם הוא עבר לאתר שבנו יותר טוב, יותר מהיר, נגיד מוויקס לוורדפרס, מה לעשות, הרבה פעמים זה קורה, ופתאום הדירוגים קופצים, יצא לי להיות, יצא להיות הרבה מקרים כאלה, אז כן, זה תהליך שבוא נגיד אתרים קטנים זה יכול להיות הרבה תומר, לאזור כמה שבועות, אתרים גדולים זה יכול להיות גם חודשים.
מה אתה מגדיר בעצם אתר קטן?
קטן זה אתר של עד 100 עמודים, כאילו, בסדר של כמה עשרות עמודים.
הבנתי, אוקיי, סבבה, מעולה. אז יש לנו עוד נקודת זהב, אני אשמח שתתן לנו ככה לסיכום, נקודת זהב אחרונה, שהיא מה שכדאי לשים לב לפני שבוחרים בעצם מקדם בעולם האי-קומרס, אפשר גם בעולם הלידים, אבל אנחנו פה על אי-קומרס, אז נשים דגש על האי-קומרס, ואז אנחנו נסיים, תן לנו ככה את האינפוט הסופי שלך, מה שנקרא.
אוקיי, בוא ניתן כמה ככה נקודות חזקות לקידום אתרי קומרס, אחר שיצא יקדם, כמו שאמרתי, לא מעט אתרים כאלה. אז קודם כל, מחקר טוב. מחקר טוב זה אומר מחקר מקיף לתחום, ולא להתקמצן עם הביטויים. יש הרבה כאלה שקדמים, חברות שכאילו מתמחרים את הקידום לפי 20 ביטויים, 30 ביטויים או משהו כזה, שזה טעות כאילו פטלית בעיניי, זה קודם כל לא נכון להגביל את זה, מהסיבה שהזכרתי מקודם, קידום זה תהליך רוחבי, לא צריך לתמחר את זה לפי ביטויים, בפועל גם אם תנסה לקדם 20 ביטויים, תגלה שקידמת 1,000 ביטויים. או שהתקדמו על הדרך עוד 1,000 ביטויים. אז זו שיטה לא נכונה, אוקיי? זה אחד. צריך להיות כמה שיותר יצירתי, ועם ראש פתוח, לכמה שיותר ביטויים שונים, כי באתר e-commerce זה תמיד, תמיד עובד ככה, תמיד האתר נחשף ככל שהוא גדול יותר, יותר ביטויים, אז צריך גם בהרבה מקרים לתת מענה ספציפי לכל חיפוש, שזה עושים את זה על ידי פתיחה של הרבה קטגוריות, יצאנו לדבר על זה לא מזמן, ובעצם שפותחים עוד קטגוריות בכל אתר e-commerce, ככה אני קורא לזה פותחים את הצ'קרות של אתר, בעצם פתאום אפשר למצוא אותו בעוד הרבה מאוד חיפושים, כן? אנחנו פותחים עוד הזדמנויות בעצם. נחזור לדוגמה של הנעליים, נגיד יש חיפוש, תמייני אתר כזה e-commerce עם קטגוריית אב נעליים, ואז יש נעלי נייק, נעלי אדידס, נעלי זה, ובתוך הנעלי נייק זה גם מתחלק להמון המון תתי חיפושים כאלה, נעלי נייק שחורות, נעלי נייק לבנות, נעלי נייק לנשים, כן? כל אחד מהם יכול להיות קטגוריה, אותה קטגוריה, לא משנה. הראינו שיהיה איזשהו עמוד שהוא מרוכז סביב דבר מסוים, מכנה משותף של מוצרים, ואז זה נותן מענה לחיפושים בצורה הרבה יותר טובה. וככל שאנחנו עושים את זה יותר, ביותר ויותר ביטויים, אנחנו בעצם יכולים להופיע על הרבה יותר חיפושים במצטבר. אז זה משהו שמאוד מומלץ לעשות באתרי אי-קומרס, והרבה לא עושים את זה. אז זה אחד, שתיים, זה להוסיף טקסטים בעמודי קטגוריה, שזה יכול להיות מעל או מתחת למוצרים, לא כזה משנה. אם זאפה גדולים עושים את זה, אז כמובן שאנחנו גם כדאי לנו לעשות את זה, אנחנו פשוטי העם.
כמה מילים אתה ממליץ שיהיה בעצם בתוך הקטגוריה? כי פה אנחנו נותנים לאנשים המלצה, ואז אנחנו יכולים להגיד להם תכתבו, ויכתבו לנו את מגילת אסתר בתוך הקטגוריה, כי אמרנו בעצם לכתוב מילים, וגם בעצם מה התוכן, זאת אומרת, זה לא סתם לכתוב מילים, מה המשמעות בעצם של, כאילו מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהקטגוריה הזאת תהיה אפקטיבית?
כן, אז באתר e-commerce לא צריך חפירה, בדרך כלל זה יכול להיות סבר של 50-100 מילים, אפשר גם להתפרע ולהשתולל עם זה קצת יותר, בהנחה שזה לא פוגע בחוויית משתמש, בסוף בן אדם רושם בגוגל נעלי נייק, הוא לא מצפה עכשיו לראות איזה מאמר, לא מעניין אותו, הוא רוצה לראות מוצרים ולבחור מה הכי מתאים לו, אז את הטקסטים האלה גם נרצה יחסית להצניע, לא להסתיר אותם חלילה או משהו כזה, אבל אפשר להוריד אותם לתחתית העמוד, או לתת איזושהי פסקה ראשונה מעל המוצרים בקטנה, את החפירה להשאיר למטה, ואז זה לא פוגע בעצם באף אחד, זה גוגל עדיין מתייחס וקורא את הטקסט בלי שום בעיה, אבל זה לא פוגע, נגיד עכשיו נכנס לאתר גולל וזה, אני לא רואה עכשיו גוש של טקסט שסתם דוחק את המוצרים למטה, הטקסט יהיה בתחתית הדף, וזה בעצם נותן פתרון הכי טוב, כי אז בעצם גוגל מבין הרבה יותר טוב על מה העמוד הזה מדבר, צריך לזכור שגוגל זה מכונה, אם הוא רואה דף מסוים, בסדר, כתוב נעלי נייק בטייטל וב-H1, סבבה, אבל מעבר לזה הוא לא מבין יותר מדי, אז הטקסט מאוד עוזר לו לקבל את ההקשר הרחב יותר, וככה גם לקדם לונג טיילים, יש לזה בעצם מטרה כפולה, זה גם עוזר לאופטימיזציה ולקידום של הדף, וגם מעשיר את התוכן בדף, אז אפשר לקדם אותו על עוד יותר ביטויים, נגיד אפשר לשום נייק בעברית, נייק באנגלית, וכל מיני וריאציות של הביטוי הזה, ובככה לקדם עוד מלא מלא לונגטלים. עכשיו, תמיד באורגני האפקט הוא כפול עוד מלא עמודים, כן? תלוי בגודל האתר, אז זה בעצם אפקט מאוד מאוד משמעותי במצטבר. אז יש לנו, אמרנו, מבנה נכון של קטגוריות, תוכן לקטגוריות, וכמובן קישורים חיצוניים שזה, מה לעשות, זה רלוונטי לכל אתר.
אוקיי. אז תודה רבה שבעצם היית כאן איתנו היום, אני אשמח לספר בעצם לקהל גם איפה אפשר למצוא אותך, איך אפשר לראות אותך, לקרוא תוכן שלך, יש לך גם ערוץ יוטיוב די פעיל, אז בוא שתף אותנו באיזה ערוצים אתה נמצא.
כן, אז האמת שלא קשה למצוא אותי, אני ככה משתדל להיות פעיל בכל הפלטפורמות שאפשר.
אתם פשוט קידום אתרים, תראו אותי במקום הראשון.
קידום אתרים, קידום בגוגל, מלא וריאציות כאלה אני אפשר למצוא אותי. יש לי בלוג מאוד עשיר, כבר עבר את ה-1,000 מדריכים לדעתי. פעיל כמה שנים טובות, יש לי, כמו שאמרת, ערוץ ביוטיוב, גם כן כמה מאות, אני כבר מתקרב ל-1,000 סרטונים. אפשר למצוא אותי בספוטיפיי, מי שבדרכים וזה, בכיף, אפשר גם להזין. טיק טוק התחלתי לאחרונה, אני עוד כזה מנסה לפצח.
אתה עוד לומד את זה.
לומד את זה, כן, לא אני יודע מה, אינסטגרם בקטנה, גם כן, פייסבוק כמובן, דף עסקי פעיל, וכנראה עוד כמה ששכחתי, בגדול אני די נמצא כזה בכל הפלטפורמה.
יש משהו אחרון שאתה רוצה ככה להגיד לכולם לפני שאנחנו מסיימים?
משהו אחרון, אני בגדול אני מאוד אוהב לעזור, אז מי שרוצה ככה יש לו זה אתר, לא משנה, לא רק e-commerce, כן, אני מקדם כל סוג אפשרי של אתר, כל עוד זה בעברית, בשוק הישראלי, אז כל מי שיש לו בעיה, תקוע, לא יודע מה, רוצה להתייעץ, אז בכיף אפשר לפנות אליי דרך האתר, אפשר להגיב לי בסרטוני יוטיוב, כל מה שנוח לכם, ואני בכיף ככה יעיף על זה מבט ו... ייתן הכוונה למי שרוצה.
ושכחת את הנושא האחרון, שיש לך קורס דיגיטלי שעכשיו יצאת איתו.
יש לי, נכון, נכון. יש לי גם קורס שהושק לא מזמן, זה בעצם קורס SEO למתקדמים. זה חבר'ה שרוצים לקחת את הידע שלהם ל-level הבא. זה לא מתאים לרק מי שרוצה להיכנס לתחום, זה יותר אנשים ידע בסיסי בקידום, באופטימיזציה. הקורס הוא מתרכז באונסייט בלבד, זאת אומרת, כל הפעולות שעושים באתר עצמו, ושם אני ממש מדגים איך אני בעצמי עושה אופטימיזציה לאתרים, אני מדגים הרבה גם על האתר שלי, ואיך קידמתי אותו בהרבה ביטויים בתוצאות ראשונות, אז מי שרוצה משהו ממש ממש פרקטי כזה, אז ברמה גבוהה למתקדמים, זה אחלה קורס בשבילו.
מעולה, אז תודה רבה, אני רוצה עוד פעם להודות לך, על זה שהגעת ככה להיות איתנו, ושהצלחנו לתת ערך אני מקווה למאזינים שלנו, אז אני הייתי מאיה ודניאל היה דניאל ואותנו אתם מוזמנים בעצם לחפש, אנחנו נמצאים בכל הרשתות החברתיות, באינסטגרם, ביוטיוב, בפייסבוק, יש לנו גם אתר שפעיל, אז תודה רבה לכולכם ושיהיה לכולם המשך יום נעים ומוצלח.
תודה, אחלה יום.